ברוכים הבאים. אנחנו פותחים בדרך כלל בתפילות. המטרה של התפילות היא לעזור לנו להשמיע את החומר, להפנים את החומר. כי החומר שאנחנו מעבירים כאן, במיוחד בסדנה הזאת, יש לו את הפוטנציאל להביא אותנו לאושר מדהים ולסלק מאיתנו סבל רב. אבל כדי שהוא יוכל לפעול, צריך לאפשר לו לחדור פנימה, להיכנס ללב, לא מספיק ברמה של האוזניים. התפילות מטרתן לפתוח את ליבנו, לאפשר לנו להקשיב יותר טוב. בעיקר אנחנו משיגים את זה על ידי פיתוח של הכרת תודה, על הטיפים שאנחנו עומדים לקבל. אנחנו מודים מראש למורים ולשושלת שהעבירה לנו את הטיפים, והתחושה של הכרת תודה היא כבר בעצמה מברכת אותנו, ובוודאי עוזר לנו לקלוט את החומר יותר טוב. אז זאת תהיה התפילה הראשונה. בתפילה אנחנו מכירים תודה למורים, לשושלת המורים שמעבירים לנו את החומר הזה, ואנחנו נדבר תקף מאחרי התפילה. אז אתם מודים מראש, אחר כך תשמעו למי. והתפילה שבאה אחריה, היא באה לתת את המוטיבציה הנכונה להקשבה שלנו. אנחנו אומרים שהכוח של הטיפים שאנחנו מקבלים, להצמיר אותנו ולברך אותנו, הוא פונקציה של המוטיבציה שלנו. עם איזה מוטיבציה אנחנו באים אל הטיצ'ינג? למה אנחנו מקדישים את הזמן ולמי אנחנו רוצים להביא ברכה? אנחנו אומרים שככל שהמוטיבציה שלנו טהורה יותר, הברכה שאנחנו מקבלים גדולה יותר. ומה זה נקרא מוטיבציה טהורה יותר? אתם תראו, כל הסדנה הזאת היא חקר של האנוכיות שלנו ואיך אפשר להיפטר מהאנוכיות שלנו. אז ככל שהמוטיבציה היא יותר למען הזולת, ככה אנחנו יותר מתברכים, וככה הזולת יותר מתברך. אז זו המטרה של התפילות. הן מאוד חשובות. למעשה, אנחנו אמורים לא לתת טיצ'ינג בלי התפילות האלה, כי אנחנו אומרים שהדרמה, או החומר הזה שאנחנו מלמדים, הוא בעצם התרופה האולטימטיבית לכל מצוקה שיש לאנשים בעולם. אז חשוב לבוא אליה עם הגישה הנכונה, עם ההתייחסות הנאותה, עם המוטיבציה הנאותה, עם הלב במקום הנכון וכך הלאה. מכיוון שמה קורה אם לא? אם מקשיבים בצורה חפיפה, שאנחנו לא לגמרי מקשיבים מתוך איך אני יכולה להשתמש בחומר הזה כדי להביא ברכה לעצמי ולזולתי, אז לקחתם את התרופה האולטימטיבית, החזקה ביותר, ואתם מפתחים חסינות כלפיה, אתם לא לוקחים אותה ברצינות מספיק, ואז אתם מחסנים את עצמכם כנגד התרופה החזקה ביותר שיש. ואז אחר כך מגיע מצב שאי אפשר לעזור יותר לאדם. הוא לא לוקח את התרופה שיכולה לעזור. אז מאוד חשוב לעשות אותם. אז בואו נפתח, אנחנו נעשה אותם בעברית, ותצטרפו אלינו. התפילה הראשונה היא של נתינה, של מנחה, של הכרת תודה.
ארץ צומח, לפרחים אדויה, הנה הצילי, יבשות לאהבה, לחמה ולבנה, היא אדויה, ופנים של כל חסד הם לאתה. וליבי ירחנה, אולך אגישנה, כדן של בנתיה. וליבי ירחנה, אולך אגישנה, כדן של בנתיה. אומי תלו לך, לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.
עכשיו נעבור לתפילה השנייה, שמטרתה ללכת למקלט בחוכמה, בחמלה, וליצור את המוטיבציה כפי שהסברנו קודם.
אמרתי יסים נפתחים בבודה בגרמה ובסנדה, תביאי זכותם של טובי מעשה וכי נערה לא למען כל המריאה. ואנבוי אותי עושים מפתחים, עבוד עבדם ובסנקה. תביא אני זכותם של טובי מעשי, לכלי ליראה למען כל המריאה. ואנבוי אותי עושים מפתחים, עבוד עבדם ובסנקה. תביא אני זכותם של טובי מעשי,
אז אנחנו נתחיל את השיעור הזה במדיטציה. אז מצאו תנוחה נוחה, הקפידו על גב ישר. ראו אם יש איזה מתח בגופכם והרגיעו אותו. חשבו על המושב שעליו אתם יושבים כעל איזו תמיכה למדיטציה שלכם. ננסו למצוא יציבות בתנוחה שלכם ונינוחות. וכעת התמקדו בנשימה, בכניסה לנחיריים, התמקדו בתנועה של האוויר פנימה והחוצה, שאתם מדמים שאתם מעין זקיף קטן בכניסה לנחיריים, שבודק מה נכנס מה יוצא. וכעת הפנו את תשומת לבכם אליכם, התבוננו בעצמכם ברגע זה, ושאלו את עצמכם, מי אני? מי אני בכלל ומי אני היום, עכשיו? מה קורה כעת בחיי. האם יש כיוון לחיי? האם יש לי שליטה בחיי? באיזה מידה יש לי שליטה בחיי? מה מנהל אותי בחיי? מי מנהל אותי בחיי? מה המניעים שמכתיבים את סדר העדיפויות בחיי? מה הדברים שהכי חשובים בחיי? לאן החיים שלי הולכים? האם יש אושר בחיי? באיזו מידה יש סבל בחיי? אם יש דברים שגורמים לכם אושר בחייכם, מה הם הדברים האלה? ואם יש דברים שגורמים לכם מצוקה או סבל, מה הם הדברים האלה? ועוד יותר חשוב, מניין הם באו לחייכם? וכעת הרחיבו טיפה את המעגל והכלילו בו אנשים שקרובים אליכם. תיקחו אדם אחד שאהוב עליכם. לא כך חשוב מי. ותשאלו את עצמכם את אותן השאלות ששאלתם לגביכם, מה עם החיים שלהם? לאן הולכים החיים שלהם? מה הגורמים שמניעים את סדר העדיפויות שלהם? האם הם מאושרים? אם יש אושר בחייהם, מה גורם לאושר הזה? האם יש סבל בחייהם? מניין בא הסבל לחייהם? וראו שגם אתם וגם הם חיים חיים של בני אנוש, שיש בהם תערובת של עושר וסבל, של רגעים שמחים ורגעים עצובים. ובכל מקרה נמצאים במסלול שסופורה, גם אתם וגם הם תיאלצו להזדקן ולמות. גם אתם וגם הם, כולנו, נאלץ לאבד את כל שיקר לנו, נאלץ לראות את יקירנו עוזבים אותנו, חולים, מזדקנים, מתים, נאלץ לראות את עצמנו נפרדים מכל עמל חיינו, מכל רכושנו, מכל עם שאהוב עלינו. אנחנו נאלצים לראות את עצמנו עולים ויורדים בגלגל אין קצה, שוב ושוב, עליות וירידות בחיינו, לרוב ללא שום שליטה מצידנו. ואנחנו באים והולכים לבד. בעצם אנחנו לבד. בעצם אין לנו שליטה, לא על חיינו ולא על חייהם, והלימוד שאנחנו עומדים לקבל, מטרתו להקנות לנו כלים לשנות את המצב הזה. להביא אותנו למקום שלא רק שיש לנו שליטה, אלא יש לנו את היכולת לעזור לעצמנו ולאהובנו, להשיג אושר מרבי. ולא רק זה, אם ניקח את הלימוד הזה אל ההתפתחות האולטימטיבית שלו, נהיה מסוגלים להיות מלאך מושיע שיכול לעזור לכל הברואים בעולם להשיג אושר מרבי. וזה אולי נראה לנו רחוק רחוק ומאוד אידיאליסטי, אבל הייתי רוצה שתעשו החלטה בלבכם להקשיב ללימוד מתוך השאלה הזאת: האם זה אפשרי? האם זה אפשרי בשבילי? ואיך זה אפשרי? ולמשך סדרת השיעורים הזאת, שימו בצד את הספקות שמנקרים בלבכם, ופשוט תקשיבו מתוך השאלה. והיו מוכנים שיבואו גם תשובות. יכולים לפקוח את העיניים. אני לא אכתוב הרבה טיבטית, אבל קצת אני אכתוב, כדי שתאמינו שהדברים באים ממקור אותנטי. אז עברו יחד איתי דק, שן, ים, ג'י. דק שן ים ג'י. דק פירושו אני, שן פירושו אחרים או זולתי, ים זה להשוות, וג'י פירושו להחליף. אז דק שן ים ג'י זה קיצור להשוואה ביני ובין זולתי והחלפה ביני ובין זולתי. אז זה לימוד מאוד מאוד מפורסם במסורת הטיבטית, והוא בא ממיודענו, מאסטר שנטידבה, שבטיבטית שמו שיווה. לא. אז אמרו שיווה? לא. לא. לא פירושו מלאך, ושיווה פירושו שלווה, או שלום, מלאך השלום. השם הסנסקריט שלו, שנטידבה, אותו פירוש, דבה זה מלאך ושנתי זה שלום.
שם הספר שממנו נלמד?
בודיסאטווה צ'אריה אבטארה.
בטיבטית? ג'נגצ'ונג סמפט שטולה ג'וקפה.
אתם מכירים את הסיפור של גשם מייקל? הוא אוהב לספר אותו. איך? כבחור צעיר הוא היה בדרמסלה ומחכה שם לרכבת, לעבור בהודו ממקום למקום, והנה הפמליה של הדלאי למה מגיעים ומחכים בו תחנת רכבת, והוא מאוד מתרגש ובא לדבר עם החונך של הדלאי למה, ומספר לו שהוא לומד במנזר, ואומר לו, כן, מה אתה לומד? איזה ספר אתה לומד? והוא לא יודע להגיד. אז זה היה הספר הזה. מאז כל קורס שלו מתחיל בפרטים האלו. מי יודע, אולי זה יביא אתכם לפגוש את הדלאי למה. אז שם הספר... בודיסאטווה, צ'אריה, אבטארה. למעשה בסנסקריט הם מחברים את המילים, אז הם עושים את הכל מילה אחת. אז אמרו בודיסאטווה, צ'אריה, אבטארה. מאסטר שנטידבה חי במאה השמינית בהודו. הוא כתב את הספר שלו בסנסקריט במקור, יותר מאוחר הספר תורגם לטיבטית, ואנחנו מתרגמים אותו בשבילכם לעברית. אנחנו כבר לימדנו פרקים מתוך הספר הזה כאן, לימדנו את פרק 6, שהוא היה פרק על אורך רוח, הוא היה כולו משם. לימדנו את פרק 7 כולו, שהיה חדוות המאמץ. ועכשיו אנחנו מתוך פרק 8. אז דיברנו על אורך רוח, דיברנו על חדוות המאמץ, והפרק הזה הוא הפרק על מדיטציה. אז אם קצת למדתם איתנו, אתם אולי כבר מזהים שהשלושה האלה זה שלושה מתוך רשימה של שש, מה שאנחנו קוראים שלמויות. אז אולי נתחיל מלהגיד מי זה בודיסטווה. אני אגיד בקיצור, בודיסטווה זה אדם קדוש, אנחנו מתרגמים בעברית לפעמים לוחם רוח, אדם שמאמן את רוחו להביא את עצמו להארה, להיות ישות מוארת, על מנת להיות מסוגל לעזור לברואים בצורה אולטימטיבית. קוראים מדיטציה, אולי שאלתם את עצמכם, מאיפה בא הסבל ואיך אני יכולה לעזור לאנשים? הבודיסטווה מאמן את עצמו להיות לעזרה של ממש לאנשים. כי היום אנחנו אולי רוצים לעזור לאנשים, ואני בטוחה שכל אחד מכם נהנה לעשות את זה, אחרת לא הייתם כאן, אבל היכולת שלנו לעזור היא מוגבלת. הבודיסטווה הולך ומשכלל את היכולת שלו לעזור, עד שהוא מגיע לאבולוציה האולטימטיבית שלה, שזה בודה. לאו דווקא בודה היסטורי, כן? בודה אנחנו אומרים במובן של ישות מוארת שמסוגלת באמת לעזור ליצורים. והיכולת הזאת הולכת ומתפתחת, והבודיסטווה מפתח אותה דרך השלמויות. אחד, השלמות הראשונה היא השלמות של נתינה, והיא חוזרת כל הזמן בתוך הטיצ'ינג. זה הפיתוח של נדיבות, היכולת לתת. כשאנחנו נותנים משהו שיש לנו, וזה יכול להיות דברים חומריים, זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות הגנה, זה יכול להיות תשומת לב, זה יכול להיות דרמה, לימוד רוחני, כל הדברים האלה. הנתינה הזאת של משהו שיש לי, ככל שאני מתרגלת יותר את הנתינה, ככה הולכים ונחלשים הקווים המוצקים שבניתי סביבי. כי אם יש לי, זה שלי. אז יש לי רעיון, זה אני, וזה שלי. עכשיו שאני מתחילה לתת, בהדרגה בהדרגה, ככל שאתם מתרגלים יותר נתינה, הקו הזה נהיה פחות מוצק, ואתם מתחילים יותר ויותר להפנות את הפוקוס לזולת. ואתם מחפשים יותר ויותר איך לתת מה שבאמת יביא להם ברכה. אז התשומת לב גם עוברת יותר ויותר לזולת. אז אנחנו כבר מתחילים את התהליך של מלחמה באנוכיות. כי אנחנו אומרים שהאנוכיות זה הדבר שמסכין אותנו, הדבר שהורג אותנו זה האנוכיות שלנו. לא צריך לבוא לראות בנו. אנחנו עושים את זה בעצמנו. אנחנו הורגים את עצמנו במו ידינו. וכל הדרך הזאת מטרתה להביא אותנו לאושר מרבי. בשביל זה אנחנו צריכים בדרך להיפטר מהאנוכיות. אושר מרבי ואנוכיות זה שני הפכים. אז כשמתחילים לתרגל נתינה, זה מתחיל לשחרר את הקו הזה. כתוצאה מזה, אנחנו מתחילים להיות יותר מודעים לזולת, ויותר אכפת לנו מהזולת, וזה באופן טבעי מביא אותנו לשמירה של מוסר, לשמירה של לא לפגוע בזולת, לחפש להיטיב עם הזולת, רמות שונות של מוסר, רמה של לא לפגוע, רמה של להיטיב. אז זאת השלמות השנייה. אז הבודיסטווה עובד על פיתוח הנתינה, עובד או עובדת. הם עובדים על פיתוח הנתינה, הם עובדים על פיתוח המוסר, שמירת מוסר יש לה אספקט של ריסון, נכון? אנחנו צריכים קצת לרסן את עצמנו כדי לא לפגוע בזולת, כדי לא להתפרץ, כדי לא להזיק. אנחנו צריכים להתחיל לשים לב. יש לה אפקט מרסן עלינו. והאפקט המרסן הזה, באופן טבעי, מתחיל לייצר אורך רוח. מתחיל לייצר סבלנות אצלנו. יכולת להתגבר על דחפים שעלולים לפגוע באחרים. אז זה מוביל באופן טבעי לתרגול של אורך רוח, שמאסטר שנצדבה לימד אותנו כל כך יפה בפרק 6 שלו. בשלב הזה, כשאדם מתרגל את אלה יפה והרבה, הפנים כבר הם עם פוקוס לזולת. כבר מתחיל להיווצר עושר, כי כבר הדברים האלה מגבירים בהרבה את מידת העושר שלנו. זה כבר קורה. זה יוצר התלהבות להמשיך לתרגל. אז חדוות המעמד זה מילה אחרת להתלהבות לתרגל. זה מה שזה. יש יותר התלהבות ויותר רצון להתעמק בתרגול כדי להגביר את האושר ולהגביר את היכולת שלי להיות לברכה לזולת. ככל שהיכולת שלי להיות לברכה לזולת גדלה, כך אני יותר מאושרת. וזו ספירלה שעולה ואחד מחזק את השני. וזה מביא את השמחה הזאת של עשייה לתרגול, למען הזולת ולמען לקדם את עצמי בדרך. בסופו של דבר, מגיע הרגע שהבודיסטווה מבין, עשייה בעולם החיצון היא חשובה, אבל היא מוגבלת. כי העולם החיצון הוא השלכה שלנו. הוא השלכה שנקבעת על ידי קרמה שלי. וחלק ממנה הוא כלבבי, וחלק גדול ממנה הוא לא כלבבי. כל הרעב והמלחמות והסבל והמחלות שיש בעולם, אני לא מוכרת להשליך, ובכל זאת אני משליחה. הם בכל זאת מופיעים בעולמי. ואז מגיעים למסקנה שצריך לעשות עבודה מעמיקה יותר כדי להתחיל להשפיע על ההשלכות האלה. והעבודה בחוץ, הכוח שלה מוגבל. עבודה בחוץ של לעזור לאחרים בחוץ היא מאוד מאוד חשובה, מאוד 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 חשובה, אבל את האנשים בחוץ כבר השלחתי. כבר השלחתי אנשים עניים, כבר השלחתי אנשים חולים, כבר השלחתי אנשים רעבים. אני יכולה לעבור לרמה הרבה יותר גבוהה של עזרה, אם אני אתחיל להשפיע על ההשלכות שלי, אם אני אתחיל לעבוד עם הקרמה שלי ברמה הקרמית ולא ברמה של ההשלכה. וברמה הזאת אני יכולה להביא הרבה יותר ברכה לאנשים. אלא מה? זה לא כל כך פשוט. בשביל זה אני צריכה להשיג קצת שליטה בהשלכות שלי. בשביל זה אני צריכה להבין איך אני משליחה. שאלתי אתכם במדיטציה, מאיפה באו הדברים האלה לחיינו? בשביל זה אני צריכה לפתח ריכוז מדיטטיבי. אני צריכה יכולת התבוננות הרבה יותר עמוקה, ויכולת חדירה הרבה יותר עמוקה לעמקי התודעה שלי ולעמקי ליבי. אז פה בא התרגול המדיטטיבי, והוא מוביל להשלמות השישית בעקבות התרגול של כל אלה, ובעקבות הרבה לימוד מגיעה חוכמה. וכשאנחנו אומרים כאן חוכמה, אנחנו מדברים על החוכמה של הבנת הריקות, של הבנת השילוב של קרמה וריקות, ואיך אלה יוצרים את עולמנו. פרק על החוכמה הוא פרק נפלא בספר של מאסטר שנטידבה, הוא פרק 9. אנחנו עכשיו בפרק על מדיטציה, שהוא פרק 8 בספר. בפרק על מדיטציה יש שני חלקים עיקריים. הראשון שבהם לא נעשה אותו כאן, הוא מדבר על ללכת להתבודד, ללכת ליער, לבוא לריטריט, להתבודד כדי להיכנס פנימה, כדי לעשות את ההתבוננות הזאת, אנחנו צריכים להיות בתנאים של שקט ושל בידוד מן העולם החיצון, מעולם החושים. אז זה פרק נפלא, מאוד יפה, ושם הוא מדבר על איך, איך לעשות מדיטציה, איך ללכת לבידוד, לאן ללכת וכל זה. חלק מקורס מספר 3 קשור לחלק הראשון של הפרק הזה.
ולימוד עליו ניתן למצוא גם בסדנה על שלמות המדיטציה, חלק א'.
החלק השני של הפרק, שהוא הנושא שלנו כאן, מדבר על מה לעשות מדיטציה. מה יהיה הנושא של המדיטציה? על מה הכי חשוב לעשות מדיטציה אם אנחנו רוצים להצמיר את המצב הזה שאליו נולדנו, שבו אנחנו נאלצים להזדקן, לחלות ולמות. וכל החלק השני הוא דקשן ימג'י, החלפת עצמי בזולתי. מאסטר שנטידבה, נסיך הבודיסטוות, הוא נולד כנסיך, כיורש עצר למלך, הוא היה מאוד רוחני, בגיל מאוד צעיר היו לו מגעים עם הבודה מנג'ושרי שנתן לו טיצ'ינג ישירים, בליל הכתרתו, טרם הכתרתו, היה לו חלום, ובו הוא ראה את מנג'ושרי יושב על כס המלך. ובמסורת הבודיסטית, התלמיד לעולם לא יושב על הכיסא של המורה, כביטוי של הערכה וכבוד למורה. אז הוא הבין את פשר החלום שהוא לא אמור להיות מלך. הוא עזב את הארמון והפך לנזיר, ושכלל אצלו את כל השש האלה למידה מדהימה, כתוצאה מזה כשמשכללים את המדיטציה לרמה מאוד גבוהה, מקבלים כל מיני כוחות אלחושיים, יכולת לראות מרחקים, לקרוא מיינדס, ולכן גם יכולת הרבה יותר גדולה לעזור לזולת, כי אנחנו יודעים מה הם צריכים. אז הוא עשה את כל זה, ובחלק השני של חייו, אחרי שעזב את המנזר, הוא הוקדש לעזור לרבבות אנשים, בגלל היכולות שהוא פיתח. אז נסיך הבודיסטוות מספר לנו בפרק הזה, מה הכי חשוב שאנחנו נשכלל, כדי שאנחנו נוכל להגיע לאושר ולהביא אחרים לאושר. וכאן יש שני חלקים. יש את החלק של השוואת עצמי זולתי.
דקשן ימפה.
זה החלק הראשון, והחלק השני זה החלפת עצמי זולתי.
דקשן ג'ווה.
זה שתי האחיות. השוואת עמים וזולתי והחלפת עצמי וזולתי. וזוהי אומנות גדולה גדולה, גם חלק א' וגם חלק ב', כל אחד מהם הוא אומנות גדולה גדולה, ואפילו אם אנחנו משתלטים על אחוז קטן מהאומנות הזאת, מידת האושר בחיים שלנו תקפוץ במאות אחוזים. קשר מייקל אומר לעצמו, אני בדיוק כמוכם, אני רק שיניתי אחוז אחד של המיינד שלי. ועכשיו אני מאושר פי מיליון ממה שהייתי קודם. ככה הוא אומר. אני לא יודעת לגבי האחוז אחד, אבל אני בטוחה שהוא מאושר פי מיליון. מספיק שיש תזוזה קטנה מהמקום שאנחנו רגילים לדשדש פה, מאורך החיים הרגיל שלנו, ממידת האנוכיות הרגילה שלנו, מספיק תזוזה קטנה כדי להגדיל בהרבה הרבה את מידת האושר שלנו. זה הטענה של מאסטר שנטידבה, וזה הטענה של בודיסטוות שצעדו בדרכו. אז זאת האמנות שאנחנו ננסה ללמד כאן. וזה מה שבודיסטווה עושה. בודיסטווה מרגע שקם בבוקר, הוא מתרגל דקשן ימג'ה. תגידו דקשן ימג'ה. אני רוצה שתזכרו את המילים האלה. הוא קם בבוקר, הוא עושה דקשן ימג'ה. החלק של הנים, שזה ההשוואה, אתם תראו, הוא לא קשה להבנה, הרבה יותר קשה לביצוע. החלק של הג'ה הוא מאוד טריקי. אתם תראו, זה יהיה בשיעורים הבאים, עסוקים לא קל להבין אותם, לא בסנסקריט, לא בטיבטית, ואומנות גדולה לתרגם אותם, כי הם מאוד רב משמעיים, ואי אפשר לעשות את זה ללא ביאור. אנחנו נשתמש בשני ביאורים, האחד הוא נקרא
גיירסי ג'וק נוק,
שער הכניסה לילדי המנצחים. ילדי המנצחים מי זה? זה הבודיסטוות, הם הילדים של הבודות, נקראים ילדי המנצחים, כי כשהם יגדלו הם יהיו בודות, כן? אז הם ילדי המנצחים, וזה השער לילדי המנצחים, זה שם הביאור שלי. המחבר הוא גלצ'אבג'ה דארמה רינשן. גלצ'אבג'ה דארמה רינשן, זה השם הנזירי שלו. גלצ'אבג'ה פירושו יורש העצר, וזה תואר שהוא קיבל יותר מאוחר. הוא היה טיבטי, שחי ב-1364 ועד 1432. הוא היה אחד משני התלמידים המפורסמים של ג'ה צונגקפה. כתב הרבה, כתבים מאוד מאוד עמוקים. אחד מהם, ביאור למאסטר שנטידבה, בספר בודיסטווה צ'ריה אווטארה. אז זה נכתב על ידי טיבטי בטיבטית. הביאור השני זה ביאור על הנקודות הקשות בספר המדריך לחיי לוחם הרוח. נכתב על ידי חכם בשם פראז'נה קרמאטי. אמרו פראז'נה קרמאטי. כשאנחנו אומרים פראז'נה קרמאטי, מאטי פירושו חכם. הכבוד מוכל בתוך השם פראז'נה קרמאטי. הוא חי בערך בשנת 1000 לספירה. אין לנו תאריכים מדויקים, אבל בערך אז. והוא כתב בסנסקריט. והביאור הזה אחר כך תורגם לטיבטית ונמצא בקנון הטיבטי, אבל הוא לא מאוד מוכר במנזרים הטיבטיים. הם לא השתמשו בו הרבה, כי הם בעיקר השתמשו בביאור של גלצ'אבג'ה. פראז'נה קרמאטי, הביאור שלו קדום יותר ונכתב במקור בסנסקריט, ולכן הסברה היא שהוא הרבה יותר קרוב למשמעות המקורית של מאסטר שנטידבה מאשר התרגום המאוחר יותר. סנסקריט היא שפה שלכל מילה יש הרבה פירושים, ולא קל להוציא את המשמעות של המשפטים. זה מאוד רב משמעי. ולפעמים יש גם הרבה משחקי מילים, יש מילה כמה משמעויות, והמשורר במקרה זה מאסטר שנטידבה משחק במשמעויות. כשמעבירים לשפה אחרת, קצת קשה להעביר את שתי משמעויות שונות בתרגום אחד, צריך לבחור. אז הטיבטים לפעמים בחרו באופן אחד, כשאפשר היה גם לעשות משהו אחר. אז הביאור של פראז'נה קרמטי מאוד מעשיר את ההבנה של הפרק הזה, במיוחד בחלק השני. אז לפני שנכנס לשאר לפסוקים, לדבר עוד כמה מילים על למה דקשן ימג'ה נמצא בפרק על מדיטציה. האימון המדיטטיבי בבודיזם בא לפתח אצלנו מה שאנחנו קוראים שינה. אמרו שינה?
שינה.
ושינה זה רמה מאוד משוכללת של מדיטציה. בסנסקריט לפעמים אומרים סמאדי, רק שסמאדי מילה קצת רב משמעית. זה רמה מאוד מאוד משוכללת של מדיטציה שבה הבאנו את המיינד לריכוז חד נקודתי, שאנחנו יכולים להחזיק אותו על אובייקט בלי שום תנועה ככל שנחפוץ. שקט מוחלט וריכוז מוחלט, שזה מצבים שאנחנו בדרך כלל מאוד רחוקים בחיים שלנו. המיינד שלנו מאוד מתרוצץ, מאוד פרוע, מאוד לא שקט. גם אם אנחנו לא מודעים לזה, זה מה שהמיינד שלנו עושה. וכשמתיישבים במדיטציה מתחילים לראות את זה. אז המטרה של מדיטציה זה להביא אותנו לשינה הזה. ולמה חשוב השינה? השינה זה הפלטפורמה. זה המקום שבו המיינד שלנו צריך להימצא כדי שנוכל לרכוש את החוכמה. כדי שנוכל לראות ריקות ישירות, להבין ריקות לא רק ברמה אינטלקטואלית, כשאנחנו מדברים על העת והכלב, זה רמה אינטלקטואלית, זה רמה אחת. זה עדיין לא מספיק כשבא בן זוגי ולוחץ לי לכפתורים שאני לא אפרץ חזרה. הרמה הזאת לא מספיקה. היא עוזרת קצת. אבל כדי שנגיע למקום הזה שאנחנו נהיה עתיצ'יק, שאנחנו לא נתפרץ, שבאופן אינסטינקטיבי לא נגיב בכעס, זאת רמה הרבה יותר עמוקה. זאת רמה שדורשת הבנה ישירה של ריכוז וחוויה מדיטטיבית. אז השינה זה הפלטפורמה שמביאה אותנו להבנה הישירה הזאת. זה לא קל להשיג רמה של שינה. כדי שנוכל להשיג רמה של שינה, אנחנו צריכים קרמה מדהימה. צריך הרבה הצמדה בתרגול מדיטטיבי. קודם צריך להתחיל בתרגול מדיטטיבי. צריך לקבל הדרכה טובה, וצריך יכולת להתמיד בתרגול. זה לא בא בלי הרבה תרגול ובלי הרבה הצמדה. והדרכה נכונה קשה למצוא, והצמדה גם קשה לייצר. זה הכל קרמה. אז כדי שתהיה לנו הקרמה לפתח את השינה, מלכתחילה, אנחנו צריכים את הדקשן ימג'ה. אנחנו צריכים לצבור את החסד שבא מהפיתוח של ארבע
השלמויות הראשונות
כדי שנצליח בחמישית. כדי שנצליח באימון עצמו, אנחנו צריכים קרמה טובה שהיא באה מהתרגול של דקשן ימג'ה. שנית, כדי להביא את עצמנו למצב שבו אנחנו התגברנו על כל סבל, והפכנו למלאך הזה שהוא כולו עדנה ואהבה וחמלה וטהור לגמרי ומסוגל לעזור לכל הברואים. כדי שאנחנו נגיע למצב המדהים הזה, אנחנו צריכים לשאוף להגיע למצב הזה. זה לא קורה אם אנחנו לא שואפים להגיע לשם, זה לא בא בעצמו. אנחנו צריכים לשאוף להגיע לשם ואז לתרגל להגיע לשם. האימון הזה של דקשן ימג'ה בא לפתח אצלנו את השאיפה הזאת. האימון הזה, אם אנחנו עושים אותו היטב, השיא שלו זה שמתפתחת בנו במלואה השאיפה להערה, מה שקראנו בודיצ'יטה. הרצון הזה להביא את עצמי להערה כדי להוציא את עצמי מכל סבל וגם את האחרים מכל סבל. אז מנינו שתי סיבות למה צריך לשכלל את המדיטציה ולתרגל דקשן ימג'ה. סיבה שלישית, אנחנו רוצים כאמור להשתמש במדיטציה כדי להשיג חוכמה, מה שאנחנו קוראים ויפשיאנה או לקטונג. אז דיברו לקטונג?
לקטונג.
ויפשיאנה.
ויפשיאנה.
הכוונה כאן לחוכמה שתופסת ריקוד במצב מדיטטיבי. אנחנו חייבים להשיג את הויפשיאנה כדי להפוך למלאך הזה. אדם שמפתח את הרצון הזה להיות לברכה לברואים ולפתח את הריכוז המדיטטיבי כדי להשיג ויפשיאנה והוא מתחיל להתקדם בדרך, זה משך אליו הרבה התנגדות, הרבה כוחות מפריעים. הכוחות המפריעים האלה לא מופיעים לאדם שהולך בתלם ולא מתאמץ בדרך הרוחנית. איך אומר שר המוות, אתם כבר אצלי, אני לא צריך להתאמץ, אתם כבר שלי, אתם כבר בדרך למות. כשאדם מתחיל לעשות את הדרך שמוציאה אותו משם, בשלבים מתקדמים של הדרך, באים הרבה מכשולים. כי גודל העוצמה שלנו הרוחנית, כך גודל המכשול. המבחנים הולכים ונהיים קשים. אנחנו צריכים דרך להתגבר על המכשולים האלה, אחרת לא נגיע. הגורם מספר אחד והכי חשוב שעוזר לנו להתגבר על המכשולים, זה הבודיצ'יטה. זה המוטיבציה התאורה, כמו שעושים בתחילת השיעור, הרצון הזה לעשות את הדרך למען הברואים, כדי שאני אוכל להביא ברכה להרבה אנשים שסובלים. וזה כמו תרופת קסם, זו חומת הגנה שאין חזקה ממנה, אנחנו קוראים לה חומת יהלום, זה כאילו קיר של יהלום קשה ובלתי חדיר שמקיף אתכם ומגן עליכם, וזה ככה. אנשים שיש להם את החמלה המדהימה הזאת לברואים, אי אפשר לפגוע בהם. אפשר לנסות לפגוע, אבל אי אפשר ממש לפגוע. כן.
תגיד משהו לגבי, מה שאת אמרת, גם בעיית הסתות שככה,
ככל
שהפרי יותר
גדול
כמו הבתי, אז יש
קליפה
הרבה יותר
רבה מאשר מי קטן. לא שמעתם, היא אומרת שגם ביהדות אומרים, כמה שהפרי יותר גדול, הקליפה שלו יותר רבה. וזה עם השווה לבודיסטווה הגדול. זה יפה. תודה רבה. אז המטרה של הדקשן ימג'ה, זה לפתח בנו את ההגנה המדהימה הזאת, את ההגנת היהלום הזאת ששומרת עלינו בדרך שלנו. והסיבה הרביעית, למה זה כלול בפרק הזה ולמה חשוב לתרגל את זה? כי זה בסופו של דבר מה שמביא להערה. התרגול של החלפת עצמי וזולתי, או השוואת והחלפת עצמי וזולתי, מפתח את הבודיצ'יטה, והבודיצ'יטה היא זו שמביאה להערה. אין הערה בלי בודיצ'יטה, בלי השאיפה להערה. אז זאת הייתה השאלה יותר טכנית.
מאסטר פאז'נה קרמטי מסביר שעלינו ללמוד תחילה להתייחס אל עצמנו ואל זולתנו כשווים, ואחר כך ללמוד להחליף את עצמנו בזולת. התייחסות שווה פירושו להבין כיצד האחרים רוצים באושר ושואפים להימנע מכאב בדיוק כמונו. החלפת עצמי וזולתי היא מעין מעשה אנוכי, כאשר האני הוא הזולת. המשאלה שלנו היא שהם יזכו בכל הטוב. נראה כי הראשון לא יוכל ממש להיות מושג בשלמות עד שנתרגל את האנוכיות של השני.
אתם דרך אגב מקבלים גם שיעורי בית, אני רוצה להגיד על זה מילה. אנחנו התאמצנו הרבה להספיס, הרבה דפים להספיס. דלית היקרה שנמצאת בלוס אנג'לס, שומעת שאני מגיעה לביקור, איך אני יכולה לעזור לה? אז היא תרגמה וקיבלתם את השיעורי בית. היא גם תרגמה את כל התשובות לשיעורי בית. וזה אפילו לא ביקשתי. בודיסטטווה, מסווה של עקרת בית בלוס אנג'לס. אתם שומעים את הדברים האלה. אתם שומעים איך אתם יכולים להשיג שליטה בגורלכם ובעולמכם, ולהביא להצלחה ולעשות כסף, ולהביא לאושר בזוגיות שלכם וכך הלאה. וזה מעיד לעבוד, אומרים, יאללה, מחר אני הולך לעשות את זה. ממחר בבוקר ככה אני אעשה. ואז מחר בבוקר בן הזוג מתפרץ עליכם, ואתם רואים שההבדל בין לשמוע את השיר ולהיות מסוגלים לשיר אותו, הוא גדול. הדברים האלה, המטרה שלהם זה לעורר בכם השראה ולשים אתכם על דרך. אבל לשמוע זה רק רמה אחת של חוכמה. צריך את הרמה של הרהור, וצריך את הרמה של חזרה, וצריך רמה של עיון, ושל בדיקה, ושל בחינה, וסילוק ספקות, וברור ספקות, ובסופו של דבר גם את הרמה של מדיטציה שמפנימה את הדברים. אז שנייה אחת, תראו, זה לא יעשה הרבה. במסורת הטיבטית הם חוזרים על כל דבר 4 פעמים. המורה שמלמד נושא חוזר עליו 4 פעמים. לנו אין זמן לחזור פה 4 פעמים. אז אנחנו נותנים לכם שיעורי בית, ואנחנו נותנים בוחן. פעם אחת אתם שומעים את זה, פעם אחת אתם עושים שיעורי בית, עוד פעם אתם עושים בוחן. מה יהיה הפעם הרביעית? אתם יכולים ללכת ללמד את זה למישהו אחר. ואנחנו צריכים הרבה הרבה מזה. כי השד הזה של האנוכיות הוא גדול בכולנו, והוא הורג אותנו רגע רגע שעה שעה. והרג אותנו כבר הרבה גלגולים לפי המסורת שלנו. אז אנחנו צריכים אנטידוט חזק מאוד. אז תעשו את השיעורים, כשגמרתם לעשות את השיעורים, תקראו אותם, תסגרו את הספר, תעשו את הבוחן. הרעיון הוא שאתם תפנימו את הדברים במידה כזאת שתוכלו ללמד אותם הלאה.
המטרה של התרגול שלפנינו זה
להביא אותנו לבודיצ'יטה. מה זה בודיצ'יטה? אנחנו אומרים השאיפה להארה. יש מה שאנחנו קוראים בודיצ'יטה של קנה סוכר, שזה הרמה של המתרגל המתחיל, שבו היא עדיין לא מלאה, זה עדיין ברמה של התכוונות או תרגול, אבל היא עדיין לא חלק מאיתנו. אז זה אנחנו קוראים בודיצ'יטה של קנה סוכר, כי הוא אמנם מתוק אבל הוא חלול. ויש מה שאנחנו קוראים בודיצ'יטה אמיתית. מה קורה כשאדם מקבל בודיצ'יטה אמיתית? הפעם הראשונה שזה קורה, זה קורה במדיטציה. ואנחנו אומרים שיש קשר בין המחשבה שלנו והערוצים של האנרגיה הפנימיים, בגוף הפנימי שלנו. אצל אדם רגיל, שהוא לא בודיסטווה הקדוש, הצ'קרה של הלב מאוד חסומה. וזה מה שגורם את מותנו ויציב לנו. והמטרה של האימון הזה, לפתח בודיצ'יטה להביא להארה, בשפה של ערוצים ואנרגיות, זה לפתוח את הצ'קרה של הלב. אצל הבודה, הערוץ המרכזי פתוח לרווחה כל הזמן. אז האדם שפיתח את המדיטציה ויושב במדיטציה עמוקה, מגיע רגע בהתפתחות הרוחנית שלו, הוא מקבל קדימון למה שיהיה כשהוא יהיה בודה. ולמשך המדיטציה, במצב של שקט מוחלט וריכוז מוחלט, על חמלה, קוראת הפתיחה המדהימה הזאת של הלב, ויש חוויה של אור שפורץ מתוך ליבם, ויכולת בו זמנית לראות את כל היצורים בכל העולמות. כי למעשה כל העולמות וכל הישויות הרי באו מאיתנו, נוצרו על ידינו, אנחנו רק חושבים שהם שם בחוץ ולא קשורים אלינו. אצל האדם הזה יש את הפתיחה הזאת, ולמשך המדיטציה יש לו חוויה של אהבה מדהימה לכל הישויות בכל העולם. הוא או היא, כן? כשמסתיימת המדיטציה, יוצאים מהמדיטציה, הם יודעים ששארית חייהם תוקדש לעבוד למען היצורים. שאין יותר שום דבר אחר לעשות עם החיים האלה. החיים שלהם הופכים אודות זה. זה נותן את כל הטעם ואת כל המשמעות לחייהם. ואז הם הולכים ומשכללים את כל ה... שלמויות ואת היכולת שלהם להגיע לברואים ואת היכולות האלחושיות שלהם. כל אלה באים משם, מתוך האהבה הגדולה הזאת והרצון הזה שהופך לאובססיה שמניעה את כל מה שהם עושים בחייהם. אז זאת המטרה של האימון שלנו, הבודיצ'יטה. והמדיטציה כאמור זה לא לשבת ולחשוב על כלום, זה לשבת ולעשות מדיטציה על החמלה כדי שנוכל להגיע לפתיחה הזאת. זה הפרק שלנו, הפרק שלנו, כל פסוק פה הוא מדיטציה. אז בפסוק הראשון הוא אומר, חשבנה על אלו ועל דומיהם, הרהר במעלות של בדידות, ופה הכוונה ללכת לריטריט. הרגה לחלוטין מחשבה פתלה, והגה בשאיפה להארה. הרגה לחלוטין מחשבה פתלה, מה זה מחשבה פתלה? זה כל המחשבות על הדברים שמעסיקים אותנו בחיים הרגילים שלנו, הוא אומר, פטר על אלה, תלמד זו. להרגיע את אלה, מכיוון שאלה הורגים אותנו. ההתעסקות הבלתי פוסקת בדברים האלה, לא שיש בה רעה מצד עצמה, היא לא רעה מצד עצמה. אבל אם זה כל מה שאנחנו יודעים לעשות, אז אנחנו לא מקדישים את הזמן ואת התרגול כדי לפתוח את הצ'קרה של הלב, כדי שנוכל לא לסבול. אז הוא אומר, עכשיו שאתה יושב במדיטציה שמטרתה להביא אותך לאושר הנכסף הזה, תלמד להתרחק מכל הדברים האלה, ממה שהחושים גונבים אותנו וחיי היום-יום גונבים אותנו, וכוון את התודעה שלך להגיע על בודיצ'יטה, הגיע על חמלה. ועכשיו הפסוק הבא, אז הוא אומר, בתחילה השקע מאמץ בהגיעה על השוויון שבינך לבין זולתך, אז זה הדק שניים. אז בחלק הראשון של הקטע הזה של הפרק, הוא ידבר על השוויון, איך להביא להשוואת עצמי וזולתי. מה זה נקרא שאני משווה את עצמי וזולתי? הוא אומר, את אושרם וכאבם ישבו לשלך, אזי גם תדאג להם כמו לך. אם אנחנו מגיעים למקום הזה שבו האושר של הזולת חשוב לי לא פחות מהאושר שלי, באותה מידה, והכאב של הזולת, חשוב לחסל אותו בדיוק כמו שחשוב לחסל את הכאב שלי, בדיוק באותה מידה. הוא אומר, אם נגיע לרמה הרוחנית הזאת שהיא מאוד גבוהה, היא מאוד גבוהה, לא פחות משלי, בדיוק כמו שלי. או אז אנחנו גם נלמד לדאוג להם לא פחות ממה שאנחנו דואגים לנו. זה הפתיחה לחלק הזה. ומה התגובה הראשונה שאנחנו, קוראים את הפסוק הזה? הוא אומר שאושרם וכאבם ישבו לשלך. המיין שלנו מתקומם קצת כנגד הרעיון הזה. בכל זאת יש אני, בכל זאת אני פה, מי ידאג לי? אני צריכה לדאוג לי קודם. קודם כל אני צריכה לדאוג לי, נכון? זו התגובה הרגילה שלנו, אם תרצו, הטבעית. אנחנו שמים מרכאות על הטבעית, כי אנחנו אומרים שאין דבר כזה, זה רק עניין של הרגל. ונכון, יש לנו הרגל כזה שהפך לטבע שלנו, אבל הוא רק הפך לטבע שלנו, הוא לא מצד עצמו הטבע שלנו. מאסטר שנתי דבר, הוא הפך לנזיר אחרי שבת הארמון ולא הפך למלך, והוא מאוד שכלל את הידע שלו בכתובים, את המדיטציה שלו, את היכולת התפלמסות שלו, הוא שכלל את זה למדרגה עליונה, וחלק גדול מהפרק כתוב כפולמוס בעצם, כהתפלמסות, עם איזה יריב דמיוני. כל פעם שהוא מציע איזה רעיון, יריב דמיוני שבא ואומר, רגע, רגע, זה לא יכול להיות, או מקשה קושיות, מעלה את הספקות. והיריב הדמיוני הזה מזה, זה המיין שלנו. היריב הזה שמעלה את כל ההתנגדויות ומעורר את הספקות, זה בדיוק מה שעולה במיין שלנו, של רובנו, כשאנחנו קוראים את הדברים האלה. ואז הוא מתפלמס איתו, והוא בעצם עוזר לנו לעבור דרך התהליך של בחינת הספקות שלנו, והוא לוגיקן מעולה, כמו שכבר ראינו בפרקים הקודמים, אז הוא הולך ומשתמש בלוגיקה שלנו כדי לנצח אותנו. מה זה נקרא לנצח אותנו? לנצח את הנטייה הזאת האנוכית, שהורגת אותנו. אז כשהוא מנצח אותנו, הוא נותן לנו חיים. אז פה היריב קולו לא נשמע, אנחנו רק שומעים את התשובה. הוא אומר, אתה צריך לדאוג לאחרים בדיוק כמו שאתה דואג לך. תנסו לחשוב רגע, מה היה היריב אומר? מה אומר המיין שלנו? יש שם כל כך הרבה, איך אני יכולה לדאוג לכל המיליונים האלה? יש 7 ביליון אנשים בעולם, אז זה, כי הבודיזם יש הרבה פלנטות מיושב. וחוץ מזה אנחנו לא רק מדברים על בני אדם, אנחנו גם מדברים על כל היצורים האחרים. אבל נגיד 7 ביליון. איך אני אדאג לכל 7 ביליון? בדיוק כמו לי? אני אדאג שיהיה להם אוכל בדיוק כמו לי, ומנוחה כמו לי, ושירותים נקיים כמו לי, ו... איך זה אפשרי? אז הוא נותן לנו תשובה. זה הפסוק הבא. הוא אומר, ידיים וחלקים מרובים לגופך, ובכל זאת תדאג לו כולו כיחידה. כך גם אושרם וסבלם של ברואים, כולם כאחד באושר רוצים. הוא אומר, אתה אומר, אני לא יכול לדאוג לכל כך הרבה פרטים. בוא תסתכל על הגוף שלך, בוא נחל לספור את החלקים בגוף שלך. את כל האיברים, את כל הכלי הדם, את כל התאים. רמח ושסה ואת כל אלה אפשר לפרק גם. אם נתחיל לספור כמה חלקים יש לנו, לא נוכל לגמור לספור, כי כל אחד מהם יש לו תתי חלקים, נכון? אומר, ולכל אלה אנחנו דואגים, נכון? אנחנו דואגים לגוף שלנו, אז בעצם אנחנו דואגים למיליון ואחד חלקים. אומר, אתם כבר דואגים למיליון ואחד דברים, כשאתם דואגים לעצמכם. אז אל תספרו לי שאתם לא יכולים לדאוג להרבה דברים, כי אתם כבר עושים את זה. אז השאלה היא רק, למה החלטתי לדאוג? אני החלטתי לדאוג למיליון החלקים האלה, ואת האחרים החלטתי שאני לא דואגת להם. אבל זה אומר, זו החלטה שהיא לגמרי מלאכותית. מה שאנחנו קוראים, שזה טבעי לדאוג לנו? הוא אומר, זה לגמרי מלאכותי. את החלטת שלחלקים האלה תדאגי ולאלה לא. וזה רק החלטה. והוא הולך ומפתח את הרעיון בהמשך. כי אחרי שהוא אומר, את צריכה לדאוג, לחסל את הכאב של הזולת, בדיוק כמו שאת דואגת לחסל את הכאב שלה. אז מה מיד המיין שלנו אומר? אבל זה לא כואב לי. זה יוקר להם, זה כואב להם, זה לא כואב לי. זה לא אותו דבר, זה לא כואב לי. הוא אומר, אנחנו דואגים לגוף שלנו כיחידה, למרות שזה הרבה הרבה חלקים, נכון? אז הוא עושה את ההשוואה, כך גם אושרם וסבלם של ברואים, כולם כאחד באושר רוצים. הוא אומר, האושר שאנחנו נחשפים לו, זה יחידה אחת, שיש לה חלק אצלי, ויש לה חלק אצלו, ויש לה חלק אצלה. כל אלה חלקים של האושר הזה שאנחנו רוצים להביא לעולם. זה פרטים שונים שמבטאים כולם את הקביעה לאושר, זה הכל. זאת אומרת, תתחילי לחשוב ככה. כמו שחשבת על האוסף חלקים הזה כעל
גוף אחד,
ולכולו את דואגת, למרות שיש לו מיליון חלקים, תחשבי על האושר בעולם כדבר אחד שיש לו הרבה ביטויים. אם את רוצה שיהיה אושר בעולם, את צריכה לדאוג לכל אחד שיהיה מאושר. אז עכשיו הטענה הבאה אומר, ושמה תאמר, הכאב שיש לי לגופו של אחר לא מכיל. אז הכאב שלי יותר חשוב, כי זה כואב לי. עכשיו זה כואב לי, אני צריכה לדאוג לי. אז קודם כל אני אדאג לי. אז מה התשובה שלו, הלוגיקן שלנו? אלה מכם שהיו בשיעור פולמוס, אני מזינה אתכם לעשות תרגיל, להפוך כל אחד למשפט לוגי. הוא אומר, אלא שכאבך קשה ומנסו, בגלל שאחוז אותה בעצמי. התשובה שלו לזו שבאה ואומרת, רגע, אבל זה כואב לי, לא לאחרים, אני צריכה לדאוג לכאב שלי, כי זה לי כואב. אז הוא אומר, את יודעת למה כואב לה? את יודעת למה כל כך קשה הכאב הזה בשבילך? בגלל שאת מרוכזת בעצמך, בדיוק בגלל זה כואב לך. את אומרת לי, אני לא יכולה לעשות את זה, כי אני צריכה לדאוג לזה, אבל הוא אומר, בגלל שדאג כל הזמן רק לזה כואב לך. הוא הופך לנו את המשחק. והרבה סיבה לכאב שלך זה בדיוק בגלל שאת כל כך רגילה לדאוג לעצמך. והרעיון שמביע בפסוקים האלה, זה שההגדרה הזאת של מי אני החלטתי עליה. היא מלאכותית. מה שחשבת שזה טבעי ושככה זה ושככה נולדנו, הוא מתחיל לשים שם סימן שאלה. הוא מתחיל לשאול שם שאלות. והוא שולח אותנו דרך הטיעונים שלו בהדרגה להטיל ספק בהחלטה הזאת שלנו, שזה אני וזה לא אני, ולזה אני צריכה לדאוג ולזה אני לא צריכה לדאוג. ועל ידי שאנחנו מתחילים להסתכל על זה ולבחון את זה, ורק התחלנו את התהליך, כן? רק התחלנו. בסופו של דבר, הוא אומר, האושר שלנו יגבר פי מיליון. זה המתכון, זה יצר אושר לנו ולזולתנו.
נפרחים רדויה עם הצילים יבשות לארבע בחמה ולבנה מידויה ופנינים של כל חסד הם לאתה ולבי ירחנה וחגישנה כגן של אדמת הערה ולבי ירחנה ולך חגישנה כגן של אדמת הערה אום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שבו